יום שישי אחרי הצהריים, ככה לקראת שעות הערב, כלומר משהו כמו לפני שש שעות שאחרוני הלוחמים נהרגו. אני רוצה קצת לספר את הסיפור, קצת אולי לנתח מספר דברים שעשויים אולי לעניין אותם יותר. מתברר ממחקרים שנעשו משהו בעיקר על ידי אנשי כפר עציון, חברתו שלי יוחנן בני יעקב, הוא נחשב היום האיש המושמח ביותר לגבי הדברים שקרו שם. אנשי הכפרים כאן בסביבה, חובבי ציון גדולים הם לא היו, ולא אוהבי יהודים גדולים. אבל מתברר שהם לא רצו במיוחד להיות חלק מהמלחמה כאן. פחדו מהמכות של ההגנה ושל הפלמ"ח, בסך הכל רצו לחזור הביתה בשלום. היו מקומות עוינים יותר באזור בית לחם, יותר צפונה לכיוון ירושלים, אבל הכפרים כאן חיות באיזשהו שם משקל סביר עם התושבים. כשבועיים לפני האירועים שאנחנו מדברים עליהם, כלומר אי שם בחודש טבת, עבדול קאדר חוסייני, שהיה מנהיג הכנופיות בכל אזור ירושלים, נהרג אחר כך במקרה בקרב בקסטל, אבל הוא היה מנהיג הכנופיות, הוא היה מספר 2 בכל מה שקרה כאן עם הפלסטינים, מספר 2 לקאוגג'י, אבל קאוגג'י היה יותר בצפון ועבדול קאדר חוסייני יותר באזור ירושלים. הוא ביקש מאנשי צוויף להקים שם מחנה אימונים לצבא שהוא מכיר, נקרא ג'יהאד אל מוקדס, כלומר מלחמת המצווה של המקדש, ורצה להקים במחנה אימון גדול בכפר צוריף. אנשי צוריף סרבו, לא רצו עסק, לא רצו עניינים, פחדו מהסיפור הזה ולא נתנו לו. אבל הוא אחרי שבוע בא בעל כורחם, בא עם אוטובוס, שני אוטובוסים עם לוחמים, עם הרבה מאוד נשק, והקים שם מחנה אימונים בכפר צוריף. הביא גם איזה מפקד חשוב מטעמו, שגם יעניין אותנו בהמשך, כמו היה איברהים אבו גודיה, שעמד בראש מחנה האימונים הזה. ומתוך מטרה לחמם פה את הגזרה כמה שיותר, היו להם סיבות טובות לנסות להכחיד את גוש עציון. בעיקר אלו עובדה שגוש עציון מאוד הקשה על המלחמה בירושלים, בגלל שאיים על כביש 60. הצבא הזה, ג'יהאד אל מוקדס, הגן את כל הכפרים בסביבה, והייתה התנפלות גדולה והתקפה גדולה בג' בשבט. אתם ודאי יודעים את זה. בג' בשבט זה היה יום רביעי בשבוע. הייתה התקפה מאוד מאוד גדולה, מסיבית, על ארבעת היישובים שהיו כאן בגוש עציון. אבל אנשי הגוש השיבו מלחמה שערה בצורה חזקה מאוד. מפקד הקרב היה עוזי נרקיס, אחר כך היה אלוף פיקוד המרכז במלחמת ששת הימים. השיבו מלחמה שערה בצורה חזקה מאוד, נהרגו כאן 150 איש מאנשי הכנופיות וג'יהאד אל מוקדס, לפחות 150 איש נהרגו. לאנשי הגוש היו 3 הרוגים והיו 6 פצועים. על פניו, ניצחון מאוד מאוד גדול, אבל הניצחון הזה הותיר פה את הגוש בלי תחמושת. פשוט ירו את התחמושת עד הסוף. מה שכנראה באותו רגע נראה דחוף יותר, לא נותרו חומרים רפואיים וחומרי חבישה, וששת הפצועים האלה עמדו בסכנה, ולא היה בדיוק עם מה לחבוש אותם ועם מה לרפא אותם. דני מאס, שהוא יהיה אחד הנושאים העיקריים שלנו בערב הזה, הוא היה מפקד גוש עציון קצת קודם. הוא עזב פה, מספר ימים לפני התקופה הזאת של גבעת שבט, נדמה לי יומיים קודם. הוא עזב פה ועלה איזה תפקיד בירושלים, הוא היה סגן מפקד מחוז ירושלים של הפלמ"ר, סגן מפקד הגדוד, אפשר לומר. מפקד הגדוד היה צבי זמיר, אחר כך היה אלוף בצה"ל, וסגנו היה דני מס. והוא היה ער מאוד לנצחותם של אנשי הגוש, והתחיל לחתר שם את כל המסעדות בצורך להביא לכאן שיירת אספקה. לחץ, לחץ, ניתנה לו האפשרות לקח 40 לוחמים, מיד, יום אחר כך, דברים עשו, עובר לעשייתן, וביום רביעי בלילה השיירה יצאה לגוש, מרחק לא גדול, היה אמור להיות מרחק של 11-12 קילומטרים, והם התכוונו לצאת ממושב אורה, אם אנשים פה מכירים לרדת פחות או יותר לאזור של עין לבן, אם אומר לכם משהו, לעלות דרך המעיין הזה, איך זה נקרא שם? מה? לא, לא, המעיין הזה שחבר'ה מתרחצים, הוא מאמין את זה, מה? לא, לא, לא. בדרך לכיוון הוואלג'ה, לכיוון... ובכן, לעלות דרך שם ישירות, דרך הוואלג של בית ג'אלה, מבית ג'אלה להתחבר לקו פרשת המים, שאנחנו רואים אותו בצומת 94, צומת לכיוון ביתר, אנחנו רואים שם למעלה את קו פרשת המים למעלה, היום זה שדה בועז, ושם ללכת על השלוחה העליונה עד גוש עציון, לא הרבה, 11-12 קילומטר, וזה הם התכוונו לעשות ביום רביעי בלילה. זה לא הלך. נתקלו במחסום, ירדו במקום לא מוצלח לכיוון עין לבן, יש שם תלילות גדולה מאוד, ירח כבר לא היה, חושך, השתבר הרבה זמן בדרך, עד שהגיעו לאזור הכביש היום, שעולה לכיוון הר גילו, אתם יודעים את זה כביש, כביש עולה מ... אין יעל לכיוון הרגילו, עד שהגיעו לכיוון הכביש הזה, כבר היה 3:00 לפנות בוקר, והיה חשש שהם התגלו, היו עליהם יריות לפני שהם, לא שהם פחדו מהיריות, אבל פחדו שהתגלו, יאיר אור יום לפני שהם מצליחים להגיע, נסוגו בחזרה. קיבלו פקודה ונסוגו בחזרה. שוב, מצב גוש עציון היה מסובך מאוד, אני ממש המשיך לנדנד, וללכת בדרך הזאת עוד פעם אי אפשר היה, בגלל החשש שהם התגלו, והחליטו ללכת דרך בית שמש. הייתה מושבה הרטוב, והיום זה נחם. יודעים כולם איפה זה נחם? היום הרטוב זה כל אזור התעשייה, כשנוסעים בכביש 38, כשנוסעים מכיוון צומת שמשון, מכיוון בית שמש, עוברים את אזור התעשייה. צומת אחד לפני הרמזור, שבו אנחנו פונים שמאלה, ועוקח בית שמש, אז אם פונים שמאלה, צומת אחד קודם, יש שם מקום איזה אולם שמחות, שכחתי, קוראים לו, זה מושבה?
אמרן,
משהו כזה, כן. שם אם פונים, אז זה מושב נחל, במושב נחל ישבה המושבה הרטוב. והיה שם גם איזה בניין שהם התכנסו, הבניין הזה נהרס, לא יש חשמל, חבל. ואם מישהו יראה פעם את בית הספר בנחל, הוא בנוי על הבניין, שלשם הגיעה משלחת שוב 40 לוחמים, אותם אנשים, חלק גדול מהם היו סטודנטים באוניברסיטה העברית, חלק היו כל מיני סיירים, מחצית מהאנשים היו פלמ"ח, ומחצית מהאנשים היו מהחיש, ופיקד עליהם דני מס, אז הוא הכיר פה את כל הדרכים, הכיר את זה, והוא גם זה שבנה את השיירה, אז הגיעו 40 לוחמים להרטוב, התברר ששניים אין נשק, הם סמכו את זה שהם יוכלו לקחת נשק במושבה הרטוב, אבל מפקד המושבה לא היה מוכן לתת נשק, כיוון שהיו לו מעט מאוד נשקים, לא יכול היה להפקיר את המושבה, וממילא שניים נעצרו להישאר בבית, כלומר, בהרטוב, ולא לבוא יחד עם האנשים. היו 38 איש. המשטרה, משטרת הרטוף, ככה זה נקרא משמו ערבי, ישבה איפה שיושבת היום תחנת המשטרה. אתם מכירים את תחנת המשטרה? בדרך לבית שמש. זה ממש בין הצומת שקונה לנחם, לצומת של הרמזור. שם יש תחנת משטרה. שם יש תחנת משטרה בריטית, היו צריכים לעקוף אותה, ולכן הלכו קודם מערבה. ירדו לוואדי של יד ליד הצורעה, אם זה אומר לכם, בצד המערבי. ואם אתם מכירים את כביש 38 בהמשך, לא כשפונים לכיוון גוש עציון, כשממשיכים לכיוון קריית גת, יש שם מקום שיש פנייה לכיוון חמושת בית ג'מל. יודעים איפה אני מתקדם? יש שם יער, יש שם יער, קצת אחרי שכונת רמת שרת, ושם הם חצו את הכביש, והלכו עדיין, בית שמש כמובן לא הייתה, והלכו מזרחה עד שהגיעו לצומת זנוח. זנוח, כולם יודעים איפה זה? זנוח זה כשאנחנו נוסעים על הכביש שלנו, על הכביש שעוקף את בית שמש. בואו נגיד, זה הכיכר הרביעית. הכיכר הרביעית זה זנוח. לפני שמתחילים לנסוע נסיעה ארוכה, זה הכיכר של רמת בית שמש. שם יש מושב זנוח, הם הגיעו לשם, אחד הלוחמים, ישראל גפני, נקע את הרגל, ניסו ככה איך הוא לחבוש וללכת, זה לא הצליח, הוא עיקר את כולם, הוחלט שהוא יחזור עם עוד שניים שילבו אותו, הם חזרו במקום מאוד מאוד מסוכן, דרך זה כפר ערבי של פורים, אבל הצליחו להגיע לרדוף, בחזרה, ו-35 לוחמים נותרו, שהמשיכו מזנוח, כשתכף אנחנו נתאר את המסלול שלהם, אבל עד שם זה מסלול ידוע, ברור, כיוון שיש לנו עדים בחיים עד המסלול שם, ולכן זה מוכר. אני שהתפגשתי את ישראל גפני שם, בכיכר זנוח, מסביר לנו את כל המסלול עד שם. בינתיים היו הרבה עיכובים עד שהם יצאו, והם יצאו 4 שעות אחרי מה שהם צריכים לצאת. הם צריכים לצאת מהרדוף ב-9:30, יצאו ב-11:30, היה גם העיכוב של הבחור שנקע את הרגל, והתחיל להיות מאוחר, ודני מס הוזהר שעלו לעיר עליו הבקר. ואז יעלו עליהם הכפרים, אבל לא אמר שהוא יעשה את הדרך. הדרך כולה מירדו והייתה אמורה להיות 28 קילומטר עד לגוש עציון. דרך לא קלה בגלל שהיא עלייה תלולה מאוד. הם היו כל אחד עם 60 קילו על הגב. כלומר, עם תרמילים מאוד מאוד כבדים בציוד, בתחמושת, בנשק, באמצעים רפואיים. כן, ממש עם תרמילים מאוד מאוד כבדים. זה דרש באמת... זה, אבל הוא אמר... שהוא יצליח לעבור, הוא הכיר את המקום, הוא אמר שהוא יצליח לעבור את קו צוריף ג'אבה, ובכך שהוא יעבור אותו, יתחיל את העלייה למעלה, אז הוא כבר לא יפחד מהם. גם אם הם יגדלו, אז הוא נמצא יותר למעלה מהם, אין שם ערבית באזור, הוא כבר תחת חסות חריציון. הוא אמר, ואת האזור הזה הוא יכול לעבור. נעשו אחר כך במחקרים, נעשו ניסיונות וצעידות כאלה, ועם משקל כזה על הגב, התברר שבאופן עקרוני הוא צדק. רק שזה לא כל כך הלך, אבל הוא התעקש לעשות את המסלול הזה, על טיב העקשנות שלו אנחנו נדבר בהמשך. החבורה הלכה, פחות או יותר חצו את מה שנקרא רמת בית שמש, כבר לא בדיוק איפה שהכביש שלנו, אלא קצת יותר מערבה. עברו, יש שם כפר בית נטיף, שאחר כך יושב עליו, על נטיף יושב נטיב, וכמובן נקרא לשם נתיב ה-ה-ה. הם עברו למרגלות בית נתיב, כפר מאוד מאוד עוין, והמשיכו פחות או יותר מצומת עציונה עד רוגלית, עד לצומת רוגלית. שם הם לא הלכו על הכביש, כמובן לא היה הכביש הזה. הכביש הזה הולך על שלוחה, כמו שאתם ודאי יודעים. הכביש, אתם יודעים איזה כביש אני מקבל. שעוברים ליד יער יהודי צפת, יודעים על מה אני מדבר. שעולים מכיוון רוגלית לכיוון הגוש, 15 קילומטר מחמוד. כאמור, מצומת זנוח הם יצאו ב-13:15, זה כבר היה ממש על הקשקס, כמו שאומרים. מצומת רוגלית הם לא הלכו על הכביש, אלא קצת יותר דרומה, בוואדי, שנקרא וואדי גדור, או וואדי ג'דור בערבית. זה הוואדי שהיום, כשעולים מן השפלה, אז הולך לשם הכביש למקום שנקרא גבעת עדן. יודעים למה אני מתכוון? זה יורד שם בוואדי, והם הלכו בוואדי הזה. גם כבר עשר התחיל להיות ממש לחוץ, והיום נהיה להם מוקדם מדי בשעה 6, בכל אופן נמצאים בחודש שבט. היום נהיה להם בשעה 6, במקום שהם חיפשו את הפיצול של הוואדי. יש פיצול של הוואדי שחלק אחד הולך לצוריף, וחלק שני הולך יותר לשמאלה, כלומר יותר לצפונה, שהם רצו לתפוס את הפיצול הזה וללכת בוואדי השמאלי לכיוון הגוש. הלכו שני סבבים לפני המחלקה כדי לאתר את הפיצול הזה. שניהם היו בעלי חזות מזרחית, ספרדים או טבענים או משהו, כן. הם הלכו גם עם כפיות, ושם הם פגשו שתי אנשים שקוששו מזרדים, והם אמרו להם שהם אמרו, דיברו איתם בערבית, אמרו להם שהם מההגנה הערבית על האזור. שתי אנשים לא האמינו להם, והתחילו, השליחו את הזרדים, והתחילו לברוח בהיסטריה קדומה, כשהם צועקות יהוד, 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 והלכו והירו את כל הכפר. ואיברהים עבדאללה לקח את הצבא שלו, את הג'יהאד אל מקדס, והתחיל לצאת לקראת התקלות אצלם, והביא גם את אנשי הכפר. המחשבה ככל הנראה הייתה, על פי מה שחקרו אותם אחר כך, המחשבה הייתה שכנראה היהודים תוקפים את צוריף כפעולת הגמול על מה שהיה יום וחצי קודם, על מה שהיה ביום רביעי. אני מזכיר לכם, אנחנו נמצאים ביום שישי בבוקר מוקדם, יום שישי בשש בבוקר. יום שישי בשבט. התחילו לראות עליהם שם, הם נסוגו, וניסו לחפות על עצמם ולהסתתר בוואדי הזה, וואדי גדול, שנמצא מצפון לנמצא, סליחה, מדרום לכביש שלנו. בשלב מסוים הם ניתקו, הצליחו לנתק מגע, עלו לגיש, שוב, באזור המחסום, אני מזכיר לכם, לא היה כביש ולא היה מחסום ולא היה כלום, כן, אבל עלו לראש השלוחה בעצם. וירדו לוואדי שנמצא מצפון, שהוא כמובן מוכר לנו בשם נחל עציונה. נחל עציונה זה הוואדי שנמצא מצפון לכביש. כלומר, כשאנחנו נמצאים באזור המחסום, תשימו לב שאנחנו נמצאים מהשלוחה, קרובה לקו פרשת מים, מצד דרום, לכיוון צוריף, זה ואדי גדול, מצד צפון, זה נחל עציונה. הם הגיעו לנחל עציונה, וכך ניתקו מגע מהכוחות שבאו מצוריף. פעמיים, לפחות, דני מנס יכול היה לסגת. פעם אחת, שהוא נתקל עם הכוח הזה שהגיע מצוריף, עכשיו בוואדי גדור, יכול היה לנתק מגע ולסגת מערבה לכיוון מה שהיום רוגלית ולנסות יום אחר. וגם כשהוא היה בנחל ציונה, שם עוד הגילו אותו, יכול היה לנתק מגע, לרדת מערבה לאזור שם אביעזר של היום ולצאת. הוא לא היה מוכן לעשות את זה, על זה אנחנו עוד נדבר. הוא אמר, הגוש זקוק לעזרה דחופה, לא היה מוכן לעשות את זה, והם הסתדרו בנחל הציונה, תפסו מחסה והסתדרו, ולא היה עוד שום דבר. כלומר, המגע עם הכוח של איברהים, עבדאללה, נוצר בערך בשעה 8, שעתיים אחרי שהאנשים גילו את המחלקה, ובתשע וחצי נותק המגע, הם עברו לנחל עציונה, כלומר שעה וחצי לקחה הדרמה הזאת, בתשע וחצי הם ירדו לנחל עציונה והתחבאו שם. לא יודעים איך, אבל נודע, למרות שלא היה מכשיר קשר, נודע לכוחות ההגנה שהמחלקה נמצאת במצוקה ושהתגלתה. הם גם היו אמורים להגיע בלילה לכפר עציון, היו אמורים להגיע ב-2-3 בלילה, ולא הגיעו. אגב, אחרי שהגיעו לכפר עציון, עוד הייתה להם עוד משימה לאותו לילה. הם צריכים לפוצץ כמה קשרים על כביש 60. אבל כמובן לא הגיעו, היה ברור שהם במצוקה, ונשלחו מטוסים כדי לחפש אותם. כן? היו 9 כיחות של מטוסים. מפקד המטוסים האלה שחיפש אותם היה עזר ויצמן. שאגב הוא היה גם בכלל אחראי על ההספקה האווירית לגוש עציון. אתם יודעים ודאי שכאן יש שדה תעופה. יודעים את זה. מתחת אולפנת נווה חנה. כולם יודעים איפה זה. שם היה שדה תעופה, היה מגיע מטוס כשהגיע, ובכל אופן, היו 9 כיחות של מטוסים שחיפשו אותם, ולא מצאו, ודיווחו להגנה, אין שום כבר. גילו להם המון כוחות של ערבים שמגיעים מכל הכפרים באזור. אבל אמרו, אין קרא. ובאמת הם הסתדרו, הסתדרו טוב. במשך יום שישי החל מתשע וחצי בצהריים, והצליחו לעשות את זה במשך 5 שעות. ב-2:30, כלומר יום שישי ב-2:30 בצהריים, השבת, ביום שישי ב-2:30 הם התגלו. כבר סבבו אותם 2,000 אנשי כנופיות מהכפרים, שרובם, אגב, ברגע שהם עברו את הכביש, רובם לא היו מצורף. רובם היו מג'אבה ומנחלים, ומעוד כל מיני כפרים בזאת, בית נטיף, שאמרנו איפה הוא נמצא, הגיעו לכל המקומות האלה. לא ברור מדוע, אבל כנראה בגלל שדני מאס, אין קשר, אנחנו לא יודעים, כאן יש רק שחזורים, לא יודעים שום דבר, לא ברור מדוע, הם החליטו לנטוש את הוואדי, שמשם הייתה את הדרך לסוגה, ולעלות לראש הגבעה, שנקראת היום גבעת הקרב, כן, דרבה אל חג'ה, זה נקרא, לא חשוב ככה, לא חשוב בדיוק איך, הם החליטו לטפס לראש גבעת הקרב. הם חשבו ששם יהיה להם שטח שולט, ומשם הם יוכלו להגן על עצמם יותר טוב. מבחינה טופוגרפית זו הייתה טעות קשה, אי אפשר היה לדעת אותה בדיוק, משום שהר סרסן נמצא קרוב מאוד לשם, והוא גבוה ב-30 מטר יותר מגבעת הקרב. גבעת הקרב זה 573, הר סרסן זה 603, כלומר הוא נמצא 30 מטר מעל גבעת הקרב. אגב, כל המקומות האלה בתוך הקו הירוק. הר סרסן היום יורדים אליו מצור הדסה, כן, בקלות. והר סרסן ממש שלט על הגבעה הזאת, וערבים התבצעו בעיקר שם, ומשם הציקו מאוד לכוחות שהיו על הגבעה, וכאמור מגובה 30 מטר יותר. התברר, לא ברור, אנחנו לא יודעים בדיוק את השיקולים, אבל שכנראה זאת הייתה טעות לעלות לשם, אבל הם הצליחו לעלות שם כולם יחד עם הפצועים. לקחו איתם גם את הפצועים, נמצאו אפילו הכיוון של אדם, ואיש לא נהדר, כולם הגיעו למעלה. ומשם הם התחילו להתארגן לקרב הגנה. קרב הגנה שנמשך כנראה משהו מסוד 2.5 שעות. כשהערבים 2,000 סוגרים עליהם מכל הכיוונים. אנחנו לא יודעים כמה ערבים נהרגו, יודעים שהיו להם הרבה מאוד פצועים. כנראה מאוד פצועים הגיעו לזה מידויות, הגיעו לבית החולים בחברון. יודעים שהיו להם מאוד פצועים, והם לאט לאט סגרו על הבחורים, פחות או יותר עד 4:30. ב-4:30 כנראה, כלומר שעתיים אחרי תחילת הקרב, כנראה נגמרה התחמושת. נמצאו שם המון כלי נשק, ניגוד לאגדות, הם לא הצליחו להשחית את כלי הנשק שלא יפלו בידי האויב, כל כלי הנשק נפלו בידי האויב, אבל בלי תחמושת. לא נותרה תחמושת בכלל, על זה יש עדויות ברורות, כלומר הם ירו עד הכדור האחרון. ממש ברגעים האחרונים ניסו 5 לוחמים בסיפור מאוד מעניין, לרדת בחזרה לנחל עציונה, אבל כולם נהרגו. הלוחם האחרון נפל ב-5, היה לו רימון ביד שהוא הצליח להשליך אותו על אלה שתקפו אותו, ונפגעו כמה מהרימון הזה, והוא נהרג, ובעצם הקרב הסתיים ב-5, כלומר, ממש עם כניסת השבת. יום שישי 5:00 PM, בתקופה הזו שבת, וממש עם כניסת השבת הסתיים הקרב. למחרת הגיע מפקד משטרת חברון, קראו לו היימיש דוגן. הוא גם אדם מעניין, הוא היה סגן מפקד הבולשת הבריטית בכל הארץ, ונגיד על זה אולי עוד מעט כמה מילים. הוא הגיע לשם, הוא נחשב, אני לא יודע אם לפני כן, אבל לפחות מאז הוא נחשב ידיד של היהודים. הוא באמת עשה שם דברים יפים מאוד. הוא עלה לראש הגבעה, לבד, ובדק ממש את כל הגביעות. אחת לאחת, הוא ידע להגיד איפה כל אחד נפגע, וידע להגיד המון דברים, מצאו גם הרבה פתקים, אני לא יודע מה עשו איתם. הוא ספר את הגביעות, ירד גם למטה, והיה אדם בעל זיכרון פנומנלי. אחרי 20 שנה, הוא ידע להגיד כל דבר איפה נמצא. הוא אמר שם, דיבר שם על כמה גביעות שהיו ליד גבע מים. אז הלכו עם איזה ערבי שידריך אותם, זה היה מלך אחרי מלחמת ששת הימים, שידריך אותם לגבע מים. אמר הערבי שגר שם, אין פה שום גבע מים, סתם אומר. דוגן הגיע לכאן אחרי 20 שנה, אז הוא אומר, בוא, אני אראה לך. והוא ירד מצליח להגיע לאותו גבע מים, ששם היה איזשהו קרב של כמה שהגיעו לשם, והוא ידע כל פרט. הוא הגיע לכפר עציון. אני אומר, אחרי 20 שנה, אנשים משתנים ב-20 שנה. הוא פגש, הוא ראה שם את דוב קנול, אבא של הרב קנול, הרב של כפר ציון, אתם בוודאי מכירים את הרב ישיב קנול. אז הוא ראה שם את דוב קנול. אז הוא אמר לו, לדוב קנול, כשבאתי אז לכפר ציון, אמרתי לך שלום עליכם, ואתה אמרת לי, אין שלום עליכם. כן, אני חושב שהבריטים שיתפו את הפעולה, והיו גם כולם שלום רבה, אתה אמרת לי, אין שלום עליכם. דוב קנול החביר, ואמר זה נכון. הוא זיהה אותו אחרי 20 שנה, ידע לספר את הסיפור. והעדות שלו בנושא אמינה מאוד, והוא נתן אותה לכל פרטי פרטיה עם כל הדברים. הוא טען שלא הייתה שם התעללות בגביעות, הם היו רק ירויים מהקרב, או נפצעו, ובסופו של דבר שאבד דמם, ותיאר בדיוק איפה היו כל העקיבות שלהם. וביום ראשון הוא הגיע והוא שילם לערבים כסף, וביקש מהם לאסוף את הגביעות כדי להביא אותם לכפר עציון, אמר להם הגביעות האלה של אללה כולם, ולהחזיר את הגביעות לכפר עציון. ערבים, זה גם היה תמורת כסף, התחילו לעשות את זה, באו ערבים מצורים. ואז פתאום פסתה עוד שמועה, כמו השמועה ההיא שפושטים על צורים, שהיהודים כפעולת גמור פשטו על צורים והרגו את כל האנשים והילדים. כל הערבים התעצבנו והתחילו להשליחו את הגביעות והתעללו בהם התעללות חמורה ביותר, הגביעות הגיעו כבר במצב נורא. במצב נורא כבר אי אפשר להכיר אותה, ממש התעללו בהם בצורה חמורה בעקבות השמועה הזאת. אחר כך התברר שלא הייתה נכונה, בסופו של דבר דוגן סילק אותם משם, הביא חיילים בריטים, אלה שהסכימו לבוא, אסף את הגביעות, כל הגביעות הועברו לכפר עציון, ונקברו בצורה מסודרת מאוד, עם המצבות, עם השמות, עם הכל. זיהו את כולם ונקברו כולם בבית הקברות של כפר עציון. כולם יודעים איפה זה היה בית הקברות של כפר עציון. יצא לכם פעם להיות שם. כן? כדאי פעם לראות. זה משקיף על בית הקברות שנמצא היום, אבל זה בתוך הגדר של כפר עציון. רואים שם עוד היום. יש שם עוד היום כמה קברים, ושם היו גם קברי הלמדהים. כלומר, מעל ולכיוון מזרח, מבית הקברות הקיימים. זה היה הסיפור הרבה, מעבר לזה לא ידעו, בתש"י הרב גורן נכנס בהסכם עם הערבים, ככה ממש את זה כל הקרובים בצורה כזאת, וליקט את כל הגביעות, גם של לוחמי כפר עציון וגם של הלמדהי, והעביר אותם לירושלים. הייתה בעיה. המצבות לא היו עשויות באיכות של היום, ונטשטשו, הגשמים וכולי, נטשטשו כל השמות על המצבות, ולא ידעו מי שייך למה ומי מה, ואז הרב צבי פסח פרנק קרא לרב אריה לוין, ואתם יודעים שעל פי גורל הגר"א הוא זיהה את האנשים אחד לאחד. היה שם אחד עוד את בן ימיני, והתנ"ך נפתח לו, כן, הלוא זה שאול בן ימיני. זה, כן, נשלח לו, זה אומר, כל מיני כאלה דברים היו, נתתי את אחד המקרים הבולטים, אבל כל אחד מצא משהו. מקווה שמצא נכון. ונקברו. כמה דברים קטנים שקשורים לזה. הייתה אספה של המוכתרים, יום אחר כך. וזה, חכו את זה, אחר כך את הסיפור הזה. הייתה אספה של המוכתרים של הכפרים, לנתח את הקרב ואת הניצחון שלהם על הלמדהי. דבר מרכזי מאוד שנאמר שם, באספה הזאת, שאם היהודים ימשיכו להילחם כמו שהם נלחמו, אז כדאי לנו לחשוב על משהו אחר, אין לנו שום סיכוי לזרוק את היהודים לים. זאת הייתה תובנה מרכזית כאן, בכפרים שהיו כאן, סביב סיפור הלמדהי. אברהים הבודאיה עצמו אמר, הוא אמר את המשפט. יותר טוב לחיות ולא למות. אבל אם מישהו כבר אללה גזר עליו למות, אז שימות כמו שאלה מתו. כלומר, תאר זה כמיטה מאוד מאוד בכבוד את הסיפור הזה, וזה מה שאמר אויב. כן? נבזר משלמות שימות כמו שאלה מתו. כלומר, מאוד מאוד העריך אותם. והתנהל כנראה קרב עם כל המשמעויות. אחת הטרגדיות שהייתה, כלומר, מהחקירה של דוגן, ידעו בדיוק היכן הגבעה, והיכן הייתה גבעת הקרב, והיכן היה הקרב. יש מסמכים, זה ניתן ליגאל ידין, לרבין, ליגאל אלון, כל גדולי הפלמ"ח והגנה ידעו בדיוק איפה הייתה הגבעה. אבל בעומס האירועים, משום הזה נשכח, ואף אחד לא חשב על זה, הגבעה הזאת הייתה בשטח מדינת ישראל במשך כל ה-19 שנים. ומגב היה מפטרל על הגבעה הזאת. ומעולם לא הביאו לשם את המשפחות, כי לא זכרו שזו גבעה, ורק כשהחלו לחקור את הנושא מחדש בספר שדה בכפר עציון, אחרי מלחמת ששת הימים, אז נחשף העניין והביאו את האנשים, ויש תמונה גדולה של שמעון קושניר, שהבית שלו נהרג שם, שהוא מאוד מאוד חקר את הדברים האלה, כשהוא עומד והם עושים להם שם את ההזכרה. אגב, נערים ממשמר הנגב, הם אלו שעשו במסגרייה של קיבוץ משמר הנגב, את האנדרטה שמונחת על ראש גבעת הקרב. כמובן, זה רק אחרי מלחמת ששת הימים. יש כל מיני קוריוזים, נספר אולי רק אחד מהם, סביב העניין הזה. כשכפר עציון עלה, אז פתאום התגייס לכאן יהודי מאוד מעניין, יהושע כהן, משדה בוקר. החבר של בן גוריון, היה עושה את כל יום את הצעידה שלו של 15 קילומטר, בן גוריון היה צועד כל יום 15 קילומטר, הוא היה צועד יחד איתו את הצעידה שלו, הוא הגיע משדה בוקר כדי להקים פה את בית ספר השדה בכפר, בית ספר השדה בכפר עציון. היה מחובר מאוד על כל הקרבות שהיו כאן. משהו קצת אישי, הקשר החם שלו עם הישיבה כשעלתה לכפר עציון, נוצר את דרכי, הייתי סך הכל בחור מ-18, אבל הוא מאוד מאוד אהב אותי, כן, הוא שומע שזה אני, הוא מאוד מאוד אהב אותי, והסיבה הייתה, לזה, אני לא עשיתי שום דבר שהוא צריך לאהוב אותי, רק אבי מורי זכרונו לברכה, היה, אחרי שפרש מהאצ"ל, היה מנהל מחוז ירושלים של הלח"י, לא מפקד מחוז ירושלים, אלא מנהל. באצ"ל היה קצין מבצעי, אבל מנהל, זה אומר, המנהל הלוגיסטי, אבל זה תפקיד גם כן מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קשה. אני יכול לספר לכם על זה בהזדמנות כמה קוריוסים מעניינים. אבל לעניין שלנו, יהושע כהן, שהוא היה הטרוריסט הגדול של הלח"י, כמו שאתם יודעים, הוא גם זה שהרג את רוז'ן ברנדורט, אם שמעתם פעם את הסיפור הזה. הוא היה הטרוריסט הגדול ביותר של הלח"י. אני לא אגיד טרוריסט, אלא מילה נכונה, הוא היה לוחם החירות הגדול ביותר של הלח"י. אז הוא היה מסתתר אצלנו בבית, אני עוד לא נולדתי. אבל אמי היה שם סיפרה לי. כל פעם הוא היה מסתתר אצלי בבית, 4 אקדחים, 2 צדדים, 2 צדדים, ככה היה ישן, ומוכן לזינוק בכל רגע. אז זה היה הקשר שהיה לי איתו. אבל הוא הגיע לכאן והוא יסד את בית ספר שדה בכפר עציון, והוא הראשון שהחל לחקור את כל סיפורי המלחמה בגוש עציון, שהייתה המלחמה ההירואית ביותר בכל מלחמת השחרור, וגם את סיפור הלמדי. ואז החליטו להביא את דוגן מבריטניה, ופתאום הוא פוגש את דוגן. ושניהם מסתכלים ככה אחד על השני, ואומרים, טוב, טוב, יש לנו עוד חשבון לגמור, בואו נדבר עכשיו על הלמדי. דוגן, כסגן מפקשת הבולשת בכל הארץ, התפקיד שלו היה לרדוף כדי לחסל את יהושע כהן כל הזמן. ופה פתאום הם נפגשו, כששניהם מנסים יחד כל אחד מהכיוון שלו, לשחזר את מה שקרה, את מה שקרה לשייר את הלמדי. יש עוד כל מיני סיפורים סביב העניין הזה, לא נצליח לספר את כולם, אבל אלה פחות או יותר הדברים העיקריים. אני רשמתי לעצמי סיכום של מסע שמעתי פעם יוחנן בן יעקב, רוצה לראות אם שכחתי פה דברים עיקריים, בדרך כלל מכיר את הדבר הזה, אבל טוב, פה ושם, והזכרתי אולי את השעה או משהו כזה. כן, אולי עוד איזה שתי מילים על מה שלא קרה. במשך הרבה שנים סופר הסיפור על הרועה הערבי. שפגשו הרועה הערבי הזקן, שפגשו ולא הרגו, והוא זה שהשין עליהם, הסיפור הזה איננו נכון. כלומר, הסיפור הזה לא היה. ובמילה, כל השאלה המוסרית, כן, לא, וכו', לא רלוונטית לעניין. כאן מי שביקר משר השכחת העניין הזה, זה מאיר פעיל. הוא היה מאוד בשמאל, ומאוד לא רצה שיסיקו מזה משכנות, שהורגים גם אנשים שלא שייכים ישירות לקרב. אבל בכל מקרה, הסיפור הזה לא היה, אבל דורות של לוחמים. גדלו על המיתוס של הלמד-היי, היו כאלה אפילו שחששו שיחקרו אותו. אמרו, יותר טוב שישאר מיתוס. אבל הסיפור נחקר, וטוב שנחקר, ולא טוב להישאר עם מיתולוגיות, טוב להישאר עם סיפורים, עם עובדות, ובסך הכל שום דבר לא נפל מההילה של העניין הזה. בעקבות עבודה שחקרו את זה, באמת אנשים טובים שכמו שהוגדר, אם הם היו עדיין בחיים, יכול להיות שהארץ שלנו הייתה נראית יותר טובה. כן, כי באמת, היינו אנשים מאוד ערכיים ומאוד טובים ומאוד חמים את העניין הזה. אני רוצה לומר כמה דברים שהם הרהורים אישיים שלי. לא ידעו לי שנכתבו באיזה מקום. שוב, אני בדרך שלי לוקח פרט מפה ומשם ומחבר ו... מכירים פחות או יותר את שיטות העבודה, לא בטוח שהן נכונות, אבל אני אומר דברים שליבי אומר לי בנושא הזה. חלק מהעניין, מאיר פעיל, כהיסטוריון צבאי, הוא היה, משתחרר שם בדרגת אלוף משנה, הוא היה בעיקר במלחמת השחרור, אחר כך היה הסתדר צבאי, הוא היה מאוד מאוד שייך לשמאל, הוא היה שייך להפלגה קומוניסטית. זה כמובן מאוד מאוד משפיע, אם היסטוריון הוא שמאלי או ימני, והוא היה... הוא היה מאוד כמו שמאל, אבל הוא לא היה מהפוסט-ציונים של היום, משהו אחר. לא היה אילן פפא או משהו כזה, מה שקיים היום. משהו בכל אופן יותר אוהד למלחמות ישראל, אבל עדיין עמוק בשמאל. הוא טען, הוא הגדיר את סיפור הלמדי ככישלון. המיתוס רק נועד לנחם בעקבותה, ומנה את כל השגיאות ואת כל הטעויות ואת כל הזה ואת כל הפה ואת כל השם. בסדר, אם נמנה את כל הכישלונות שהסתדרנו צבאים מונים, אז כמעט הכל כישלון. ואני לא בטוח שניתן בניתוח מאוחר לעמוד על כל השיקולים שלי באותו רגע, ובאותו רגע המצוקה שהייתה כאן בכפר עציון, ובעיקר שלא היה איך לחבוש את הפצועים, ושכמובן לא הייתה תחמושת, הייתה מצוקה גדולה. כישלון דומה של דברים עליו, רק בתור דוגמה, זה הכישלון, שוב אני אומר את המילה כישלון במרכאות, שבגבעת התחמושת. זה ודאי קרב שכולם מכירים אותו היטב, ויודעים את ההיסטוריה שלו. וטוענים, מה היה צריך את כל ההליכה הזאת בלילה לתוך, ממש לתוך לא הערבייה, והיו מחכים עד היום, והיו מפציצים את זה מהאוויר, והיינו גורם את הכל. לא יודע כמה ידעו וכמה לא ידעו, אבל צריך לדעת למה באמת הם השתערו בצורה כזאת על גבעת התחמושת, ממש עם ראש בקיר. היו שם 31 הרוגים, אם לא יודע. על הגבעה הזאת. היו 120 לוחמים נצורים על הר הצופים. והלגיון הירדני כבר הודיע שאנחנו צריכים לכבש, זה לא היה נכון, אבל הבינו שהכוונה שלו לכבוש, ואז הוא שוחט שם את כולם, כמעט שכמעט לא, לא היה להם נשק שם. אסור היה להחזיק עם נשק הזה, זה קורה נשק הזה. מאוד מאוד מינורי, סמלי. אבל לא היו שם 120 חיילים. והיה צורך לקצר ולהגיע אליהם כדי לחלץ אותם, אני צריך לעשות את הכל. אז לא יכלו לחכות את השעות האלה עד הבוקר, כלומר זה היה השיקול. אולי בסוף התברר שזה היה שיקול מוטה. אבל כשאתה עומד באותו רגע ואתה צריך לעשות את השיקול, אז השיקול שלא יהיה מצב שהתקרנו 120 איש על החצופים, זה היה שיקול קריטי. וכאן הייתה בעיה עם תחושת ההכרה הזאת של אנשי כפר עציון, וזה דבר שעליו דני מאס התעקש והתעקש עד הסוף, ואולי התעקש אפילו קצת יותר מדי. ולקח סיכונים שהייתי מגדיר אותם כגדולים מדי, שלוש פעמים. פעם אחת, כשהאיחור הגדול של 4 שעות החליט שבכל אופן הולכים, והאיחור הזה גדל עוד אחרי שהבחור נפצע שם, והם יצאו רק ב1:15 מצומת צנוח, וזה ממש להגיע היה על הקשקש. ואת הקשקש הזה הם הפסידו, והם פגשו את האנשים, בואו תגיד, אם הייתה להם עוד 30 שעות זה לא היה קורה. אבל החצי שעה הזאת הם הפסידו, וכאן בעצם הכל נפל. כאמור, היו לו עוד 2 אפשרויות לסגת, ודיברנו על זה. אחת בנחל גדול, פחות או יותר בשעה 8:00 בבוקר, כשנוצר המגע עם כותב של איברהים אבו דאיה, מצוריף. ושני, כשהם הצליחו להתחמק לנחל עציונה, ויכלו משם לברוח, ובכל המקומות האלה הוא התעקש שהוא יגיע באותו יום לכפר עציון ביום. הייתה הדבקות במשימה, הייתי אומר, קצת מעל ומעבר, שעלתה כמובן את כל המחיר הגבוה. וכאן אני אומר, כמה אמורי דברים, אני לא יכול לדעת אם הם נכונים. אי אפשר לדעת. אבל חודש ושבוע, לפני היום שישי השחור שאנחנו מדברים עליו, היה סיפור אחר שנקרא שיירת העשרה. אתם ודאי יודעים את זה, זה היה בכ"ח בכסלו, באמצע חנוכה. וזה בעצם סיפור שאנחנו רואים בו את תחילת המצור על גוש עציון. המלחמה על הדרכים החלה בט"ז כסלו, מה שנקרא בלשונכם כ"ט בנובמבר, כן? כלומר החלה 12 יום קודם. וכאן בפיתולים הגדולים, יום הכביש הולך ישר, אבל אני עוד זוכר את הפיתולים הקטנים שלו, אפשר היום לראות שרידי הכביש הזה, כשהם נוסעים לכיוון נווה דניאל, שרואים את החורבה מצד ימין למעלה, ושם היה המערב לשיירת העשרה. דני מאס היה גם בשיירת העשרה. שוב, שיירת עשרה זה לא הייתה שיירה של 10 אנשים. היו שם 26 אנשים, מקרה שיירת עשרה כי 10 נהרגו. היא הייתה 4 מכוניות, ודני מאס וכמה מאנשי הפלמ"ח נסעו במכונית האחרונה. דני מאס לא היה מפקד השיירה, הוא רק נסע כמלווה, היו גם פוטרים רשמיים, והוא נסע בטנדר האחרון. כשהשיירה נתקלה, וכמובן מה שנתקע זה הרכב הראשון, אז הוא החליט החלטה, אני מעריך שהחליט אותה בתום לב, אבל הייתה כנראה החלטה שגויה. לא כנראה, בטוח שהייתה החלטה שגויה מאוד. הרכב שלו נסע רוורס, נדמה לי 2 קילומטר רוורס נסע. אי אפשר היה להסתובב שם. נסע 2 קילומטר רוורס עד שהסתובב, ונסע לבית לחם אל הבריטים, כדי להזיק עזרה. כן? אוי, היורדים מצרימה. כמו נאמר, ויפתחו על רכב קירה ועל פרשים כי עצמו מאוד. ומצרים אדם ולא אל וסוסם בשר ולא רוח, והשם יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזור. שוב, לא לגמרי דומה, אבל ממי אפשר לבקש עזרה? כלומר מהבריטים, הם אדוני הארץ והם האחראים, והם צריכים להגיש לעזרה. ודאגו של הבריטים, כל הסיפור הזה הייתה בושה וחרפה, כמו כמעט בכל מקום אחר. עכשיו בחיפה שמה שיכולה להתחרות איתה זה רק ההתנהגות שלהם בשיירת הדסה. שממש נתנו לאוטובוס במשך שעות להישרף עם כל האנשים שבו, ולא שלחו אנשים, למרות שהם היו בקרבה, במרחק 200 מטר. וגם שם לא יצאו ולא הלכו ולא באו והתמאמו ולא עשו כלום ולא היו מוכנים אפילו לפנות את הגביעות ולא לפנות את הפצועים שהגיעו אמבולנסים יהודיים מירושלים. לא היו מוכנים לעשות את זה. אבל דני מנס, אני לא יודע, אני חושב שהוא לא יכול היה לחשוב את זה. הוא כנראה חשב שהדבר היעיל ביותר שהוא יכול לעשות זה לנסוע ברוורס, לעשות יוטרן ולבקש עזרה. הוא טעב. וטעויות כאלה עושים. הוא אפשר הכל היה לוחם לנוחת, הוא היה בתחלה באצל, אחר כך עבר לפלמ"ח. וכשהוא גמר הוא היה סמג"ד, כלומר הוא קיבל אחרי מותו, הוא קיבל דרגה רב סרן. הוא גם חויאל אחרי מותו. אבל כיוון שכל מה שאנחנו מדברים זה עדיין לפני שקם צה"ל. ומלחמת השחרור לא מלחמת העצמאות. הוא טעב. אני אומר, זה מסוג טעויות שעושים, אנשים נמצאים תחת אש, ואנשים עושים שיקולים, ולך תעמוד במקומם אחרי כך וכך שנים, ותגיד, היה צריך, אתה יכול להגיד אותה, אתה לא, אתה מיד יכול להגיד, הוא היה צריך לחשוב אחרת. כשאתה לא היית במציאות הזאת, אתה לא ראית אותה, ואתה לא יודע מה הוא צריך לחשוב. אני חושב שברור לכולם, שהוא לא נסוג בגלל שהוא פחד, הוא לא היה אדם כזה. אבל הוא טעה. והכתם הזה רפץ עליו קשה. אורי מילשטיין, היסטוריון מאוד מאוד ביקורתי, טוען שהוא, כשנתמנה כמפקד גוש עציון, הוא נאלץ לעזוב את הגוש. זה היה יומיים לפני ההתקפה הגדולה שהייתה פה בג' שבט, לפני ההתקפה של יום רביעי, הוא ביום שני של אותו שבוע עזב את הגוש. אורי מילשטיין טוען שהוא היה צריך לעזוב את הגוש בגלל הטעות הזאת שהוא לא חש לעזרת שיירת העשרה, אלא נסע אחורה. למרות שאני בטוח שכוונה שלו הייתה כוונה טובה. אבל יכול להיות שהצלקת הזאת ישבה עליו, כשהוא החליט בפעם הבאה שהוא צריך לחוש לעזרת הגוש, וזה בעוד יום שישי, שאנחנו מדברים עליו, כלומר חמישי בלילה שישי, שהוא החליט שהוא לא מוכן לחשות לעצמו נסיגה נוספת, והוא יגיע לגוש באימא. יכול להיות. איש מאיתנו היינו בוחן לב ולא חוקר קריות כדי לדעת אם זה נכון או לא נכון. אבל הייתה לו החלטה נחושה, נחושה מדי. להגיע לגוש באימא, ועל הדבר הזה הוא נפל יחד עם כל אנשיו, על ההחלטה הזאת להגיע לגוש באימא. שוב, התרומה של העניין לעם ישראל הייתה, אני לא חושב שזה היה מיתוס, אני חושב שזה סיפורי גבורה אמיתיים, דורות של לוחמים גדלו על העניין הזה, וגם על האחווה והרעות שאנשים גילו שם זה לזה, וגם על הערבות ההדדית והצורך לחוש לעזרת הגוש הנצור. הדברים האלה בהחלט תרמו את שלהם, ואני חושב היו גם אבן יסוד בעצם בניין כל גוש עציון. אני אסיים את השיחה שלנו, לא יכולתי לתפק, והבאתי גם את השיר שכתב חיים גורי של ידוע, השיר אותו אני לא אשיר, אני צריך וגם לא מתאים פה לשיר לפניכם, הקרא, הוא היה חבר טוב של דני מנס. שיר מאוד ידוע, הנה מוטלות גופותינו. חיים גורי. ראה, הנה מוטלות גופתנו, שורה ארוכה ארוכה. פנינו שונו. המוות, הוא רומז פה לא ההתעללות בעקביות. פנינו שונו. המוות נשקף מעיניו, איננו נושמים. קווים נגרות אחרונים והערב צונח בהר. ראה, לא נקום להלך בדרכים. לאורה של שקיעה רחוקה, לא נאהב, לא נרעיד מיתרים וצלילים. ענוגים ודגומים, ומשעד בגנים. לא נאהב, לא נריד מיתרים בצלבים ענוגים ודגומים, לא נשעג בגנים את הרוח עוברת ביער. לא בגדנו, ראה, נשקנו צמוד, מרוקן כדורים, אשפתנו ריקה, הוא זוכר מילותינו עד תום, עוד קניו לוהטים, ודמנו מותז בשבילים שעל שעל, עשינו ככל שנוכל, עד נפל אחרון ולוקם. האומנם נאשם אם נותרנו עם אלף מתים, ושפתנו צמודות אל אדמת הסלעים הקשה? עוד נשוב ניפגש, נחזור כפרחים אדומים. תכירונו מיד, זו מחלקת ההר האילמת. אז נפרח את תידום בהרים, זעקת יריה אחרונה.